איתנו על הקו נמצא נתן גפן, חוקר עצמאי של פרשת רצח רבין וכותב הספר עוקץ קטלני. שלום נתן.
שלום.
אז איך בעצם הגעת לחקור את כל נושא רצח רבין והקונספירציה סביבו?
בליל רצח היה לי קשה להירדם ודאי, ולמחר היה צריך ללכת לעבודה. הגעתי לעבודה, רוב האנשים לא עבדו, דיברו על מה שקרה. עמד שם בחור אחד, עולה חדש מרוסיה, לא כל כך הכיר את כל הנושא של הפוליטיקה ישראל, בכלל היה מאוד חלש בזה. ושאל אותי, תגיד לי בבקשה, מי מחליף את רבין? אמרתי לו, שמעון פרץ, הסגן שלו. אז הוא אמר, אולי הוא עומד מאחורי זה. אני הסתכלתי עליו, אמרתי, וואו, אולי, אני לא יודע. ואז התחלתי לחפש כל מיני פרטים. בהתחלה בתקשורת, אחר כך הלכתי, הייתי מספר ישיבות בבית המשפט, קרתי את המשפחה, את צורכי דין. ברגע שנכנסתי את העסק והתחלתי לאסוף פרט לפרט, שום דבר לא התאים לגרסה רסמית בנושא. שום דבר, ממש כלום, נדה.
אתה כותב שהרבה מהחומרים שהופיעו בליל הרצח או כמה ימים לאחר מכן, נעלמו מעיני הציבור כמה שעות מאוחר יותר.
נכון.
אתה יכול לתת לי דוגמאות לחומרים כאלה?
דוגמה. בליל רצח, מנהל בית חולים מיכלוף, פרופסור גבי ברבש, הופיע בטלוויזיה, בערוץ ראשון ובערוץ שני, ואמר משהו, אמר בקשר לממצאים הרפואיים שהיו ברבין, איך הוא נפגע, וזה נעלם. כלומר, מה שהוא אמר לחלוטין לא תואם, לא את הדוח הפתולוגי של דוקטור יהודה איס, של פרופסור היום, יהודה איס, וסותר בהרבה למה שלדוח הסופי הרפואי של בית חולים איכילוב.
יש גם את כל הנושא של הירי, נכון?
כן, פה הדבר הכי מעניין, כלומר, זה לא מצאים שהופיעו מיד אחרי הרצח, הרי זה אמור היה להיות חקירה, אז המצאים האלה נאספו על ידי משטרה, וגם הם ממש מנוגדים אחד לשני. וכולם מקבלים אותם, ומשום מה לא יוצאים מזה כלום, כלומר לא שמים לב שיש פה דברים שפשוט לא עומדים, לא יכולים להיות בחשיפה אחת. אתן לך דוגמה, היה שם רב פקד ברוך גלדשטיין שבדק את הבגדים, קבע בצורה חד משמעית שהירי ברבין לפי הסימנים על בגדים היו תוך עצמדה מלאה של קנה אקדח לחליפתו. זה ממש לא התאים לשום דבר, לא לסרט, לא לעדויות, לא לעדות של גלי מיר עצמו. יהודאיסט למשל כתב שזה היה חצי מטר, הוא אמר מעל מטר, מרחק הירי.
אז איך אתה מסביר באמת שעם כל הנתונים שיש לך ביד, בית המשפט דוחה, ממשיך לדחות את כל העתירות שאתה מציג לו?
אני, מה אני אגיד לכם, הכי מעניין בכל העתירות שאני מציג, הם לא מתייחסים לממצאים אותם אני מציג. כלומר, כל התגובות היו למעשה בעניין הנועלי. לא פנית, לא דרשת, כל מיני כאלה דברים. אף אחד לא מתייחס לעובדות עצמם, פשוט עוקפים אותם.
אז מי לדעתך עומד מאחורי כל הקונספירציה הזאת?
תראה, אני התרכזתי בעיקר בחיפוש הממצאים שמפריחים את הגרסה הרשמית. לא שאין לי השערה או אפילו השערה מבוססת, חשד כבד מי ומה, אבל אין לי הוכחות חד משמעיות שאני יכול ככה להפריח באוויר. אני אולי יכול להגיד שלושה אספקטים אנשים שהרוויחו מזה או שחשבו להרוויח מזה, הם היו צריכים להיות חשודים. חוץ משמעון פרץ שהחשיד אותו, אותו עולה חדש שבכלל לא ידע כל הסיפור הזה, היה את השמעון שבס, העוזר, שאנחנו יודעים ששמעון שבס עזב את המשרד של רבין בטריקה ועבר ביניהם חתול שחור. היום אנחנו יודעים שהוא התחיל להתעסק עם מכירת נשק למזרח הרחוק. ידוע לי שרבין התנגד לזה ממקורות שלי. סיבה אחרת היה מה שאמר דוקטור פעיל בריאיון לאחד מהעיתונים, שרבין רצה לעזוב את הסכם אוסלו ואת יאסר ערפאת, שהוא רצה לפנות בחזרה לאופציה ירדנית הוותיקה של מפלגת עבודה, לפנות למלך ירדן חוסיין, שהוא ייקח על עצמו את כל הגדה המערבית וכו'. וזה יכול להיות מכל מי שעשה עסקים עם הרשות הפלסטינאית או בנה את האידיאולוגיה סביב אותו הסכם אוסלו, גם לא היה מניע.
אתה בעצם ממשיך לחקור את הנושא הזה?
לא באותה אינטנסיביות כמו שבעבר,
החקירה שלך סובבת סביב דמותו של רבין?
אני לא הייתי איזה אוהד, איך אומרים את זה, כזה שרץ אחרי מנהיגים מביד כלשהו, בכלל. רבין היה לו תכונות אישיות טובות מאוד, פעם לא היה נראה מתנשא מהעם, לא כמו ביבי ולא כמו פרס. אני חושב שהיו לו גם תכונות פחות טובות, הוא בדרך כלל לא כל כך עומד בלחצים.
נתן גפן, כותב הספר עוקץ קטלני וחוקר עצמאי של פרשת רבין, תודה רבה לך.
בבקשה.